הקטע הוא לא קל. חוכמת האמת שהיא באה מתגלות רוח הקודש, מבארת את כל ההערות, העולמים כולם, מצד התואר השכלי, שהדמיון יש לו קצת אחיזה בנו. ומתוך כך, החושה הגופנית עלולה היא לבוא אחרי השתקות גדולה בהופעות העליונות, ואין לזה תקנה אם לנסה את כל העולם הדמיוני אל הרוממות השכלית. וזה בא מצד עבודה קדושה של יראה פנימית שהיא מקור החוכמה, המעלה חוכמה קטן לרומה של חוכמה עילה, ואז לא די שחולשה גופנית אינה באה לידי התגברות השכלית, אלא שזרמי גבורה גדולים ומלאים מתגברים ועולים על ידי התגבורת הגדולה של השתקות השכלית התורה שהיא מופעה באור של רוח הקודש. אז כולם מבינים? אין לנו מה לעשות. מה לדעתכם רבותיי מונח ביסוד הקטע? ואני אומר מראש שיש פה קטעים קשים שגם אני עוד מתקשה לפצח אותם. אבל מה מונח בדבר? איזה יסוד מונח פה בעבר? גם אם אתם מנתחים תחבירית, אז הנושא צריך לעלות.
אולי יש רעיון כזה...
מה?
סכם לגוף?
לא בדיוק.
אולי יש רעיון כזה הוא התגלות. הוא לא אומר, כאילו... בשביל לקבל רעיון כזה, ולהגיד את זה, זה יהיה לזה משמע.
זה נכון לכשעצמו. אבל מה... כשמתמודדים עם טקסט כזה, בוא נקרא פעם נוספת. חוכמת האמת, טוב, אנחנו כבר ראינו את זה מתחילת הקטעים הראשונים באורות הקודש, על חוכמת הקודש, חוכמת האמת, אנחנו מכירים את תורת החן, חוכמה נסתרת או משהו כזה. חכמי הקבלה ייחסו לאמיתות שמדברים בהן את האמת המוחלטת. שהיא באה מתגלות רוח הקודש. זאת אומרת, החוכמה הזאת היא לא אנושית בלבד. זאת אומרת, יש לך חלקים אנושיים שבהם אתה יכול להתמודד או חייב להתמודד, אבל למעשה אדם לא יכול לעמוד מעצמו על העקרונות האלה, על הסודות האלה. החוכמה הזאת באה מתגלות רוח הקודש. אדם בא לו איזה גילויים, ונעזור עכשיו מה זה הגדרה של רוח הקודש ומה התנאים של רוח הקודש, אבל כעיקרון זאת אומרת זה דבר שבא מחוץ עליך, וכשאתה זוכה לחוכמה כזאת או לגילויים כאלה, אז אתה יכול בעזרתם לבאר את כל ההערות, את כל החידות שאתה רואה בעולם כולו מצד התואר השכלי. זאת אומרת, כיוון שיש דברים שעברו סלקציה, דברים שהם תיאורים שאין בהם ירמוך דבר כזה, אז אתה יכול להבין או לומר כללים בדבר הזה, שהדיליון יש לו קצת אחיזה בהם. מה הולך בו? ואז הוא מסביר, ואז כשיש לך מין תערובת כזאת, מין הרכבה כזאת, איזה מין מגעים כל כך לא נקיים, לא נטו, אז יש איזו חולשה גופנית. טוב, בשלב זה נתחיל, ננסה לנצח את המושגים שאמרנו, כן.
נראה לי נסה טיפה לקשר את הדמיון.
מה?
נסה לקשר את הדמיון.
נכון, מה זה? אני חושב בכיוון שלך, ואתם שמים לב שכשיש פה שימוש בדברים שהם לא נטו שכליים, אלא יש להם עוד מרכבה, אז זה גורם גם לאיזו חושה פיזית. והחושה הפיזית הזאת עשויה לבוא אחרי שאתה שקוע ביסודות של הישגים רוחניים. ואז הוא אומר מהי התקנה, אבל קודם נבין את המחלה, אחר כך נחפש את התקנה.
זה כמו שהרבה מסתדר על הירידה אחרי נבואה?
לא בדיוק, אבל בכיוון. סליחה, לא מעדים. ההנחה היסודית היא שהשכל יש לו מגבלות, ובשלב מסוים רוח הקודש מזרימה לו אינפורמציות שבכוחו הוא לא יכול להגיע אליהם. מה הולך פה עם הדמיון? במקום אחד בהקדמת הנזיר לאורות הקודש כתוב על הדמיון הנעלב מבעלי ההיגיון.
הדמיון
זה בדיוק ההפך.
ולכן מה? קודם אמרתי איתה, אני חוזר למשפט של הנזיר, הדמיון הנעלב מבעלי ההיגיון.
אז מישהו הגיוני לגמרי, הדמיון בשבילו חשב לו שטות.
אז מה מונח במשפט הזה של הנזיר?
קשה לו לדמיין.
מה אתה אומר?
קשה לבעל הגיון, קשה לו לדמיין. נכון, נגיד
לך, אבל לא. קשה לרתום את הדמיון לרעות.
זה לא טוב.
זה לא טוב. זאת אומרת, אם בעלי ההיגיון היו צודקים לגמרי בביקורת שלהם על הדמיון, אז היינו מקבלים את זה. אבל כשהוא אומר, הדמיון הנעלב מבעלי ההיגיון, זאת אומרת, יש לדמיון איזשהו סטטוס, יש לו איזה יסודות, ושכמעט שלא בצדק הוא נעלב, הוא מקבל אלבון, הוא נידון לקו חובה. חכה, קודם כל בוא נתחיל לחשוב מה אנחנו יודעים במילה דמיון. בואו נתחיל דברים חיוביים על הדמיון. מכל מקום במדעי היהדות שאתם יודעים, כולל גם זמירות, יכולים לרקוד,
דברים חיוביים. דברים חיוביים,
כן, אמרתי דברים חיוביים. מה אתה יכול לדעת שנאמר ביד
דמות הגוף?
נו, אז מה, אתה משתמש במושג דמות, זה נכון,
דמות ודמיון זה אותו שורש.
נכון מאוד, נו, אז מה, אז עד רבה, אז זאת אומרת שאין לו דמות הגוף שהוא לא שייך לדמיון. זה לא נכון מה שאני אומר, אבל על כל פנים זה הכל שאתה יכול ללכת סליחה, איפה זה כתוב ומי אמר את זה? נכון, ישעיהו י"ד, שם כתוב, אמרתי אלה במותי אב אדמה לאביון. במילים אחרות, נבוכדנצר אומר, אני רוצה להיות דומה לקדוש ברוך הוא. והנביא מדבר שם באירוניה או בציניות רבה, זה לא רק זה, זה כל המלאכים במזרח שהניחו שהם נציגי האלוהות או משהו כגון זה. אז הדמה לעליון זה שימוש שלילי, ואנחנו בוודאי לא נקבל את זה. אבל יפה מאוד, לכן אמרתי בכל שטחי היהדות, אדמך אחנך ולא ידעתיך. אז מה כתוב פה? כתוב פה שאנחנו משתמשים בדמיון בשביל שאי אפשר? יפה אמרת. אז אתה כן מדבר בעניין זמירות.
אמרתי
עוד פעם? דימו אותך ולא כפי ישך. אז לכן אמרת שרים, למה שרים את זה? למה מנגנים את זה? אם זה לא ביטוי חיובי, אני מיד אחרי הפעולה לא יודע מה שתקף אותם פה מנה כזה מרצה. אני חושב שבהלכה לגמרי לא כל כך חלק שמותר לרקוד בשבת. במשנה בביצה משהו שלא לרקוד וכו'. באמת הספרדים אני חושב מקבילים על זה, ביחוד האלה חברה יש לה רב עובדיה, מה שי את זה?
אבל יש
מסלמים
שדרכות דווקא
להרים מוסתר אליהם. בזה מוצאים את היתרים בצורה כזאת וכו' וכו'. מרקות בלס, ירקות טקטו, אני יודע מה לרקות, כל מיני כאלה מייסס. אז הרבי מגור הזקן, מה דברי אמת, נשאל פעם. אז הוא אמר, תענו בכוזרים. בכוזרים במאמר ג' כתוב ש בימי שבת במועד, כשהשמחה שלך תעבור לריקוד. אז הוא תרגם את זה מסטנצח, זאת אומרת זה מתרקד לך. מה שהמשנה אוסרת את הריקוד זה כשאתה לכתחילה הולך ובונה את הריקוד הזה. אבל אם אתה שר, אם אתה מתענג, ופתאום, כמו שאמיתי, ופתאום לא בא לך, זה מתרקד לך, פתאום הרגליים שלך מתרוממות, זה הריקוד הרצוי. זאת אומרת, הריקוד שמחפש את הדרך להתבטא, ומשמע שכוזרי אמר שזה מותר לעשות בשבת. אז הריקוד האמיתי של חסידים זה שאתה מתפלל אתה בא, ופתאום אתה מוצא את עצמך רוקד. זה הדבר המשובח, זה מותר בשבת. אז זה לא תרגום מדויק מתרקד, אבל זה משהו, זאת אומרת פתאום אתה מוצא את עצמך שאתה עושה את הדבר הזה. אז אני אומר שרוקדים פה בשבת, אני יודע, בסוף אני מזמירות. אם באמת אתה אומר אני מזמירות ואתה מבין מה שאתה מדבר ובא לך לרקוד, מכובד מאוד, זה אמיתי. אז דימו אותך ולא כפי ישך. זה חיוב שלילה. מה שאתה אומר, מה שיש, אז איך זה? אז איך
זה?
אז מה?
דימו
אותך ולא כפי ישך, זה צילום מצב, ניתוח מצב, שמצד אחד זה מה שיש, אבל זה מה שיש הוא טוב.
זאת אומרת,
אני לא יודע מחמאה, זאת אומרת כך, למעשה היינו רוצים יותר, אבל יש מגבלות. אז ממילא המקסימום שאני יכול לומר זה אני יכול להשתמש בדמיון. אז כמובן נשאלת השאלה ואיפה היתר. אם אנחנו התחלנו לדבר דברים לא בשבח הדמיון, אז מניין באמת הצלילים החיוביים, ואני מזמירו אותך, דימו אותך, אדמך, חנך. מה זה אדמך, חנך? כינוי, מה זה כינוי?
תגיד, מסוים לשם.
לא מספיק לי. מבחינה זאת כינוי
מה זה?
כינוי זה לא השם האורגינלי. המכנה שם לחברו. עכשיו, חברו יש לו שם, יש לו מהות. ואתה משום מה מחליט, או מפני חיבה, או מפני שאתה רוצה לזלזל בו, אתה לא משתמש בשם שלו, אלא בכינוי שלו. זאת אומרת, זה משהו במקומי כזה. אדמך, חנך, זאת אומרת, אני מדמה אותך, אני מדבר עליך, החנך, אבל אני לא יודע אותך. אז זה, לא הייתי אומר שזה שבח, אבל זה ודאי לא שלילה. זאת אומרת, זה המגבלות שאתה נתון בהן, זה המקסימום שאתה יכול להגיע אליהן.
בבקשה?
בוודאי, זה בדיוק מה שכתוב אחר כך. אבל מנהי הלגיטימציה לכל המושגים הללו?
יש לנו עניין
לגיטימציה, אני צריך, אני צריך להסמך. מה שאתה אומר, אני רוצה אסמכתא קודמת לברוכתא. אני מקבל, יש במה שאתה אומר, אני רוצה אסמכתא. איפה בתנ"ך יש הביטוי הנאצל שאי אפשר להקים עליו אומרים, שכולם יסכימו שזה רעיון חשוב?
כי
וביד הנביאים אדמה. זה כתוב. לא מתקרה. באושר. וביד הנביאים אדמה. הקדוש ברוך הוא אומר שהכלי שבעזרתו הוא מדבר עם הנביאים זה כוח הדמיון. אין לך... יפה אמרת. זה כמובן קשור למה שכתוב שם בסוף פרשת בעל אותך. זה פסוק מאוד בסיסי. אם יהיה נביא לכם השם במראה, מה זה מראה? אני מראה לו מראות, אבל הן מראות גם כן דמיוניות. בחלום אתה אומר בו.
לכן הרב אמר שכל נביא היה לו מחזות במשהו, מחזות שהוא מתאר דברים שהוא ראה.
חכה, אלה כבר נגזרות מהכלל הזה, אבל אנחנו מנסים להבין את ה... אתם זוכים עוד איזה פסוק בנביאים שגם שם יש איזה דירוגים של דרגות כאלה? מפה תנח
בפני הרבה פסוק שהוא שלי, אני חושב בעניין ולמי זה מיוני וישרה.
כן, לא צריך. נכון, בוודאי
שכזה. הוא
מועד
שלישי, הוא תוכח.
זה מי איש...
לא?
שם זה... זה אומר, תדמיון לי שם, אתם משתמשים בדמיון בדבר שמצוי, ואתם מדמים דבר לדבר, כמו לדמות מילטה למילטה. אבל בוודאי שזה ככה. אבל... יסודות הללו איפה יש בנביאים? כש בשמואל
ששמואל התחיל להתנבות,
לא, שם הדמיון לא נמצא.
עם הנביאים שהם צריכים את כלי נגינה בשביל...
זה נכון, אבל מה זה שייך לדמיון? אולי כן,
כתוב שם ששמואל קיבל את זה ו...
אבל כתוב שזה קשור לדמיון. אתה צודק, זה המשך, אבל לא זכו לי לשם כתוב. כששאול, שהמקרא מסביר למה שאול נזקק לשימוש לבעלת האוב, אז הוא אומר, ולא ענה הוא השם ביום ההוא, לא בחלומות, לא בנביאים ולא באור ירחומים. וכששאול חוזר על המשפט הזה ואומר אותו לשמואל, אז מה הוא עושה?
הוא משמיט
את אורים ותומים, כי הוא התבייש שהוא חיסל את הכהנים. אז שם יש הבדלים בדירוג עם קודם הנביאים ואחר כך חלומות וכו' וכו'. על כל פנים אני מתכוון לו, אתם מבינים, כשהנזיר דיבר הדמיון הנעלם מבעלי ההיגיון, היו לנגד עיניו הדברים החיוניים, קודם כל שיש בתנ"ך על הדמיון. מה יותר נמרץ ומה יותר דרסטי מהביטוי וביד הנביאים אדמה, שמשמעו שאני משתמש לנביאים, אני עושה אותם שהם יהיו דמיוניים, אני עושה להם דמיונס. מה אתה יכול ללמוד לי? קודם כל ממשפט נמרץ כזה, שהכלי העיקרי של הנביאים בשביל לומר דברים זה דמיון. אז אל תחפש רציונליות. איפה הייתה לכם פגישה אחרונה עם היסוד הזה? לכולם הייתה פגישה אחרונה בדבר הזה עם כוח הדמיון הנבואי. עוד פעם, אתה יש לך חלום? נכון שהגמרא אומרת שמי שישן בלי חלום הוא צריך שם בדיקה, אז אנחנו צריכים באמת להתפלפל אם כולם חולמים ולא זוכרים וכולי וכולי. לא, אני מתכוון לכולנו.
מה מסיני?
אתה בדרך, איך הוא אומר, הילדים חם, חם, מה?
רואים את הקולות.
למה רואים את הקולות זה דמיון? כי זה הדרך היחידה לראות קולות, אז זה סתם קושיה. מה ההסבר החצי ככה איתולי לרואים את הקולות? כשאתה אומר לא תגנור, אולי זה כתוב בבר, לא תגנור. אין הבדל, לא בעברת תימנית ולא ספרדית, אתה לא יכול להבדיל בין לא תגנוב באלף או לא באלף. לפי ההקשר אתה יודע לקרוא אם זה שלילה או לא. אז כדי שלא יהיה לא תגנוב, אז לכן כל העם רואים את הקולות, הם ראו את הלמד שהוא כתוב באלף או בבב. זה חצי בדיחה כזאת, אבל זה לא כל כך רחוק מן המאמר. בצורה באמת מבודחת מסבירים דרך כלל בחברה היהודית, בייחוד בעיירות, אז היהודים הגבירים, היהודים העמידים, היו מרשים לעצמם לעשות כל מיני דברים, ולא היה מי שיוכיח אותם. לעומת זאת, העניים תמיד היו אסור לעשות, אסור לעשות, הם לא היו מרשים לעצמם. למה? כתוב שהלוחות היו בין יקרם, אז משה ניפץ אותם, אז בדרך הטבע הם נתנפצו לחלקים קטנים ולחלקים גדולים. כיוון שהעניים הם מישי מזל, אז הם חטפו את החתיכות הגדולות, ועל החתיכות הגדולות כתוב לא, 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 לא. ועל החתיכות הגדולות כתוב תרצחתי, נופתי, נפתי, אז ממילא העשירים לוקחים את מה שזה, והעניים אסור להם לעשות. אבל, אז כל
העם... כשאתם עשו?
עוד פעם,
מעמד קריאת ים סוף.
אני כבר אחרי זה. אולי קראת את זה בפיך. בהפטרה של השבת האחרונה. ראיתי את השם יושב על כיסא רם ונישא ושולב מלאים את האחד. יש משפט יותר דמיוני מזה. מה זה ראיתי את השם? איפה ראית אותו? על מי אתה עומד בעיניים ישעיהו בן אמוץ? איפה ראית אותו? צילמת אותו? תראה לי גם לי את התמונה, צייר לי אותו. ראיתי את השם, זה הרי דמיון נבואי ממש. אני אומר, כאן נפתח פתח עמוק מאוד להבנת כל היסודות האלה. כל התפיסה הנבואית היא תפיסה, אני נזר להשתמש במילה דמיונית, כי כשאתה רואה משפט כזה, אז אתה אומר מיד דמיוני, שלילי.
זה סיבה
אולי
שזה ההפתעה של איתו, עוד סיבה שזה ההפתעה.
מה הספק? מה זה עוד סיבה? זו הסיבה.
לא, יש גם את כל התיאורים המושבים ש...
מושבים? בדיוק הפוך. איפה הפעולה הכותבית ההפוכה ממה שיש בפרשה? אני חושב שההפתעה הזאת היא הפתעה של השלמה על דרך הניגוד ולא על דרך ההשוואה. מה יש בישעיהו בדיוק? עוד פעם,
או לבד?
עוד מילה, עוד מילה, עוד מילה, עוד מילה, עוד מילה, תגיד לי יותר טוב.
לבד, אמרה עם הבנים שלו, אבל הוא לא...
ואז להן התחלת טוב. מי לבד?
מתנדב.
מי לבד? זה עוד סיפור השליחות. אני מדבר על שמרנת הראייה. מי לבד?
השם.
השם. ומה קורה ב...
לא, לא לבד.
לא לבד?
סרפים עומדים.
סליחה, זה אנשים בפרשה.
בפרשה.
זה הגור. בפרשה רק השם מתגלה. איפה משה נותן לזה ביטוי במקום אחר בתורה? לבלעדיות של ההתגלות.
אני רוצה לדבר השם איתכם באחר.
לא מספיק, לא מספיק. אתה הורית לדעת, זה
בשם של אלוהים.
כי השם אלוהים, מה אמרו חזל מזה, מה זה אתה הורית לדעת? מלמד שקרא להם את כל הרקיעים ובקה להם את כל התאומות ואמר, תסתכלו בכל ההוויה, אין עוד נלבדו. מעשה בחבטניק אחד, שהיה קופאי, אז ישב בערב ועשה סיכום של היום המסחר. סך הכל אין עוד מלבד. הוא כל כך היה רגיל במיטוי הזה שאמרו לו סך הכל אין עוד מלבד. הוא צודק, זה הסך של כל הדיון, אין עוד מלבד. אז למד איפה מאמר שעוד שמענו מהגננת בגן, אפשר שכתב הוא נתן תורה, אוף לא צייץ ושור לא גער,
והמלאכים לא אמרו קדוש, והים לא געש, ויצא הכל אנוכי. מה כתוב? שהגילוי של סיני היה, היה עולם הדממה, שאיש, ששום דבר לא יוכל להרפל את הבלעדיות הזאת. עוד פעם? לא שומע.
הדממה זה דומה לדמיון.
בוודאי. אבל עוד מעט נגיע.
דמיון הוא בשקף.
רק רגע. אז היה טוטלית בלעדיות. מה מופיע באיש וישעיהו? שרפים עומדים מה לא, איפה יש עוד דוגמה גם כן לגילוי כזה? יחזקאל!
נו.
מה?
אני מעלה
שם יש מרכבה, יש אופנים, יש אופנים, בלגן איזה. איפה?
אולי גם המוח לא יכול לדמות
מה. יפה, אתה אומר, אתה כבר מנסה להסביר את זה, אני מקבל את מה שאת הכיוון שלך. אבל אני אומר קודם כל על...
כאן גם בסיני הם אמרו, נדבר עם משה, אתה אימנו, נשמע, לא יכולים.
כן, אבל אני אומר על ההנגדה, תראו, התפיסה הנבואית והתפיסה של התורה, התפיסה של התורה לא מייחסת שום חשיבות לכל אחד הדברים האחרים. מה כתוב, זה המצוות ההערה של הכנסת הגדולה, אבל בלוח זה גם כתוב, מי שעולה לעשרת הדברות בשבועות, מה...
הוא אז זה הרב.
בבקשה? כן, אבל מה כתוב, מה הוא צריך להגיד, מה נהגו להגיד, הוא אומר בשקט. כתוב בלוח, זה בלוח של הרב טרוז'ינסקי. שהוא אומר אחד הפסוקים או התרגומים של פסוק בתהילים סמכת, אלפי שינן בם סיני בקודש. התיאור תהילים סמכת מקובל כפרק הקשה ביותר בתהילים, ויש שם משהו הפרק הקשה ביותר בתנ"ך. יש שם ניון בקשר לסיני, אבל יש שם גילויים נפלאים מאוד באים לידי ביטוי בריבוי. זה לא יכול להיות, החושה האנושית לא יכול להיות בלעדי, זה מוכרח להיות בפמליה. מלך הולך לבד, אגב, שרפים עומדים ממעלו, יש כמובן קושי
לכאורה, הם יותר,
הם יותר, אז איך אתה מפרק שם?
מדרגות ממשו.
מה,
לא, לא, כי יש שם תיאור של הכיסא וכולי.
אז מה?
אז כמו שאצל מלך, יש המלך בשב, והשרים עומדים יותר גבוהים.
אז מי שנכנס לאולם הכס והוא רואה את המלך יושב, אז המלך יושב והם עומדים פה, הם עומדים פה כדי להיות מוכנים לבצע כל תפקיד שיוטל עליו.
אבל אימא זה גם מאחורה.
מה, מה?
אימא לא זה לא מאחורה.
גם אימא לא, זה לא, זה טוב, למעלה ממה לא, הכוונה היא כשמי שנכנס, הוא נמנה שהם באמת עומדים יותר גבוהים ממנו, אבל העמידה הזאת היא רק עמידה של קנייה, של קבלת מרות. איפה כל הדיון הזה מקבל ביטוי שירי מיוחד במינו? חד שנתי, שכם נזי. על כל ירק. כן! הקדמות מילי! מה יש שם? אתה לא יודע בדיוק מה אתה יודע מה יש שם. תה 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 תה, שהוא שוטה, הוא שוטה, שוטה, שוטה.
יש תרגום מגנת
ישראל. יש תרגום. אגב, יש עשרות תרגומים שם. והיסוד הוא, שם יש שירה נפלאה על הפמליות, על המורכבות, על אובמה, במהלכים באו מדקשים, מדברים, מספרים סעודות. יש שם דברים מאוד מאוד מעניינים בהקדמה הזאת להקדמות. במאמר המוסגר, היו שני תלמידים גדולים למפקות, המיוחדים. והם הפכו להיות לתלמידים שלו דרך השירה.
את העקידה,
זה מה שהרבי לא דיבר לאחרונה.
והיה עוד תלמיד עוד יותר גדול מהרב מנזיר, הרב חרלאפ. הרב חרלאפ היה אברך צעיר, אני חושב, צעיר בירושלים, ולמד במאמץ, והגוף שלו נחלש. אז חשבו, אולי גם זה נכון, שצריך לנסוע ליפו להתרחף בים. אז הירושלמי, אני רוצה שתבינו, זה הייתה נסיעה של יממה וחצי על חמורים וכולי, ונסעו ליפו. הוא בא לשם, הוא מספר, היה בשבועות תפיסה מחדלת, וזה היה שבוע אחרי שהרב החדש של יפו הגיע. הרב החדש של יפו הגיע ליפו מתי? וחפכן באייר תפיסה מחדלת. איך הרב ציוד אומר? היום הגדול. היום הגדול שבועם לארץ ישראל. וכמובן הוא היה כהן, אז קיבלו אותו להגיד את ההקדמות. הרב חרלאפ אמר שהוא שמע את ההקדמות והוא נכבש. והרב הרגיש שקיבלו אותו בהוצאה והכנסה של ספר התורה. אז הבין שהם יחסים לו חשיבות. התעניין מי זה הצעיר הזה, ומאז נקשרו נפשו. זה דבר מעניין מאוד. אגב, הנזיר גם מספר שהוא שמע את ההקדמות האחרון של הרב בקיץ בשבוע תף לצליקי, והוא הרגיש שזה שירת הברבור שלו. וזה, על כל פנים, ההקדמות זה בוודאי השלמה של מה שלא כתוב בתורה. אז עכשיו, אם אתם מוכנים ללכת אחריי עמוק, מה מונח ביסוד של ההפטרה של ישעיהו שקראנו? היה אופל אחד מן הספים לידו רצפה, לקח מעל המזבח, עשה, עין, הער, מה עשה שם? מה מונח?
יכול בדמיון שלו.
מה?
דמיון שמושפע ישירות בנבואה.
למה תגיד ככה? אני רוצה להגיד לך נועז עוד יותר.
הוא לא יכול להיות שהוא ראה את הקדוש.
למה? סליחה, אתה אמרת הכל, סליחה. הרי מה?
בדוגמה אחרית.
תפתח. ראיתי את השם זה דמיון. מה קורה הלאה? אתה יודע? מה? חזק יותר, אני אגיד זה עוד פעם דמיון.
שוואי.
מה הוא בא? מה הייתה הסיטואציה? מה הייתה הסיטואציה? הסיטואציה הוא נרמזת בתנ"ך מפורשת בחז"ל. נרמזת בתנ"ך בדברי הימים בפרק ו'. מה כתוב שם? על ההצלחה הגדולה של עוזיהו, זה דיברנו אתמול בעזרת השם, נדבר עליו בשבוע הבא. ההצלחה הגדולה של עוזיהו בצדדים הצבאיים המדיניים הכלכליים. ואז מה קרה? הוא כחזקתו, מה כתוב שם? גבה ליבו. ומה הוא ביקש?
מקטיר.
להקטיר טוב. מקיצר, לא מספיק, הוא רוצה להיות גם חתיכת כהן. ו-80 גיבורי חיל מהכהנים צבעו ובאו לשם כדי לנסות למנוע אותו. והוא בגיבי יקר גם כן כמה גדודים חיילים להגן עליו. ואז מה קרה?
בצורה?
ואז מה קרה? איפה נזכר השם עוזיהו בתנ"ך? לא בספר מלכים.
בשנת מות המלך עוזיהו.
לא בספר ישעיהו. לא אכפת לי שתגיע לי לאלף בסוכות. אהבתי רגע אלף בסוכות. יש לך פה מחזר של סוכות?
לא.
אתה בכיוון?
זונה עצמות?
לא, זה בשבת כל המועד פסח.
בזכריה,
ומה כתוב שם? ונסתם, כאשר נסתם ברש בימי עוזיה מלך יהודה. הייתה רעידת אדמה בימי עוזיהו. וזכריה, כשהוא מספר על מה שיהיה לעתיד לבוא, אומר, תהיה רעידת אדמה כמו שהייתה בימי עוזיהו, וכולם ברחו. בתפריש פי זין הייתה רעידת אדמה בירושלים. הייתה גם נבואות אחים באשדוד. עוד פעם?
גם בצד.
כן, זה היה, אבל זה היה בצהרי היום. במורד רחוב שטראוס בירושלים. ישבו שלושה יהודים. אבל אני שמעתי את זה משלושתם, כל אחד בפני עצמו. אחד עוד חי, שמשלח לו רפואה שלמה. קוראים לו יהודה קיל. זה שערך את דעת מקרא. ושני זה דוב אפל. ושלישי זה אליעזר אלינר. הם כולם היו חברי קבוצת יבנה. קבוצת יבנה של הסטודנטים שגרו פה למטה. אולי, לא חשוב עכשיו שהם היו הולכים להר הצופים לשמוע את ההרצאות באוניברסיטה ברגל, כי לא היה להם גרוש לשלם בשביל האוטובוס. יהודים מיוחדים במדינה. ופתאום הם ישבו במורד רחוב שטראוס, הבית הזה עוד קיים, ושם הייתה מסעדת הפועל המזרחי. אני עוד אכלתי שם, כבר שלמדתי בישיבת חברון. היום זה מועדון צעירי אגודת ישראל. אז נעזוב עכשיו את כל הפיקנטריה מסביב לזה. וישבו ואכלו, ופתאום התחיל אסיד ליפול, והייתה רעידת אדמה, אז כולם ברחו לרחוב. וסיפר לי דוב רפל ויהודה קיל שהם ראו את אליעזר אלינר, זה היהודי שנתן את חמש המגילות לישיבה, סיפרתי כבר, שהוא רץ לכיוון של סניף בני עקיבא, שהיום סניף בני עקיבא, בית נריה ברחוב חזנוביץ', שבית הפועל המזרח. אליעזר, מה אתה רץ? הרזייסים, הרזייסים. הוא שכח מרעידת אדמה, הוא היה בטוח שרעידת אדמה זה שהבטחה שאר הזיתים מבקה לשניים, הוא הולך לראות את השיח. אז היהודי הזה, הדבר הראשון שהוא חשב, יש רעידת אדמה, הוא רץ, האמונה שלו, הוא רץ לראות איך הרגיטים נפגע, כי זה הרי מה שהפתור פה אנליטים. הכל פעם הוא פרצה את רעידת אדמה בימי יהודי, והיא הפכה להיות הדגם של רעידת האדמה שתהיה לעתיד לבוא. אז חברו פה כמה מאורעות. עוזיהו נכנס לאקטר תורת, עמדה להתרחש איזו התגוששות מסביב לכהנים ואנשי הצבא שרצו למנוע אותו, גיבורי חיים, והבן דוד של ישעיהו, של עוזיהו, גם היה שם כנראה. ישעיהו, אמוץ והמציאה אחים היו. אז עוזיהו, המציאה, אמוץ היו אחים. אז הבן דוד גם כן בא לשם, הוא משתומר, אז הבן דוד גם כן למנוע מבן דודו שפיו בלב את המוח. ואז מה קרה? ואז התרחשה רעידת האדמה. ואז, כבר כתוב בחילתו בספרי, ואז היה ישעיהו במקדש והתנבא בשנת מות המלך עוזיהו, אומר רש"י, לא שמת אלא שנפטרה. אז מה קרה?
לדמיין את
הסמכה של הרגיעה. מה? לדמיין את זה שצריך לדמיין. כל כך יפה, כל כך נועז, אבל אני חושב אמיתי. מה קרה כשיש רעידת אדמה?
הכל זז.
הכל זז, ואז מה קרה?
בינו עמוס הסיפים.
בינו עמוס הסיפים, ראיה, מה כתוב בעמוס? איך מה? עבר סוג הראשון בעמוס.
מהרש.
גם כתוב שנתיים לפני הרש. שנתיים לפני הרש החל עמוס להתנבא. מה כתוב בפרק ת' שם? שם בפרק ת' כתוב שעלה קיים מגרש וראיתי את השם עומד על המזבח. הוא אומר, הכה כפתור וירשו הסיפים. זאת אומרת, הוא כנראה מתאר את אותה תופעה. ועל זה כתוב באותה גמרא שאמרנו שארבע נבנים שהתנבאו באותה הפרק. אז כשעמוס היה כבר לקראת סוף פעילותו הנבואית שנשתמרה בספר, היה ישעיהו בתחילת הדרך, ואז זזו אמות הסיפים. ואז מה קרה? מה קרה פיזית? היית עומד עם מצלמה. אם היית עומד עם מצלמה ליד ישעיהו, לא היית יכול לראות את ראיתי השם. אבל מה כן יכול להיות?
אתה רוצה להזדעזע.
מה?
מה
שלא ראית מצלם מלאך?
כל
השם,
כל השם.
אז מה קרה?
היית רואה את הסוף על הפה?
אז מה קרה?
אז גחלת אפה, גחלת אפה מעל המזבח, והיא נגעה בשפתה כשהוא ישראל, לא הייתי יכול לצלם את זה. אבל ישעיהו בדמיון ראה את המלאך. מה זאת אומרת מלאך? הוא הבין שהקדוש ברוך הוא עושה פה איזה שליחות. מה זה מלאך? שליחות. אני הייתי יכול לצלם את הגחלת שנוגעת בשפתיים, אבל לא הייתי יכול לומר לצלם את עיני נגעת על שפתיך ושר אבונך זאת אומרת שהייתי את הפרק ומצלם בשני צבעים, הייתי מצלם והייתי נותח כזה צהוב, אתם משחקים עם זה, אבל כאן המשחק היה יופי. הייתי מצלם את הקטעים שהם בדמיון הנראי, ועלי על זה את הפסוקים שהיו יכולים להיות ריאליים. בעולמו של הנביא, גם הדמיון וגם המציאות שאני הייתי רואה, הכל עובד יהיה אחד. לכן הוא, 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 הוא לא נותן לי להרגיש איפה. כי אני באמת לא יודע, אבל כשהוא תיאר לי, הוא תיאר לי חוויה מורכבת מבחינתי. מבחינתו זה היה חוויה אחת. זאת אומרת, יש חלקים שהם ריאליים כפי שהיו במציאות, ויש חלקים...
הנביא מודע לזה?
הנביא חי בעולם מאוחד.
אחרי נבואה, נשאר מודע לזה שהגחלת
באמת? עכשיו אתה שואל את השאלה, איך הנביא התייחס לאחר החוויה הנביאית לנבואה? אבל כשהוא כתב את זה, הוא תיאר מה שהיה לו. והוא מבחינתו באמת זה היה מלאך השם שנגע על שפתה.
משהו
עוד יותר
חשוב.
עוד פעם?
משהו
עוד יותר
חשוב.
זה העונש של המחאות. נכון מאוד. זאת אומרת, הוא נתן לראייה שורה משמעויות.
לכן אתם עוד בערך את כל הירוק.
ולכן מה?
בערך את כל הירוק. זה יותר ברור.
בעצם מה?
בערך את כל
הירוק. סליחה, אני עוד אמרתי את זה עכשיו פה. אני הבאתי דוגמה עוד. לכוח, מה מסתתף מתחת לשלוש המילים של הושע וביד הנביאים הגמל?
שהם יש להם את הכוח לראות את המציאות ו...
יפה אמרת, הוא רע, הוא רע.
אתה
רגע מה אברהם אבין? כן, אברהם אבין אנחנו נגיע, הוא רמוז פה בקטע נוסף. אז באיזה מקום שהוא היה פה חוויה אדירה של ראייה ויש לה חלקים מציאותיים, והחלקים המציאותיים הללו מקבלים אצל המאמין והמעמיק משמעות של סטנדר, זה לא מעמיק. אני מתי הקדוש ברוך הוא מדבר אל האדם מן השבוע? אני בוחר כמובן מה שאתה שומע.
אדם מן השבוע?
הקדוש ברוך הוא מדבר אל האדם מן השבוע.
נכון
מאוד. זה הגמרא בערכי. הגמרא שואלת, עד היכן תכלית ייסורים? זאת אומרת, מה שבא לאדם וגורם לו אי נוחות, אז כשקורא לאדם אסון, אסון, שבר את הנגב, הקדוש ברוך הוא ודאי, רק נכנסים לבשמו, אז מה שאתה לא בסדר, ויחדום וחדום. אז עד היכן? הגמרא אומרת שאחד אותם שלם כסף, הכניס את היד לכיס, ויצא למטבע לא מה שהוא רוצה, אז הוא צריך להטריח את כבוד עצמו ולהכניס את היד פעם נוסף, זה עושה כסף. גם זה, גם זה, גם הקדוש ברוך הוא מדבר. ורבא אומר שהוא רצה להכניס יד לשרוול, לבית היד, וכיוון שבין הבטנה, בין הצד החיצוני היה לו שם תפר, ולא תפרו לו את זה, אז היד נכנסה, והיא מגיעה, אין מוצא, הוא צריך להוציא את זה ולהכניס פעם נוספת. גם זה הקדוש ברוך הוא מדבר אליו. ככה אומרת את הרע. זאת אומרת, תכלית ייסורים, אז בחיי, עד לפרטים הכי קטנים. אז אם הוא עומד, והוא נכפה בעד הספר, דבר שם תמיד לי קרח, אני יודע מה היה, מה היה אומר יוני רגיל, ותמיד לי קצת מים, השפתיים שלו נכפו. אם היה יהודי פשוט היה מקלל, אני יודע מה היה אומר, ביש מזל, היום שאני התחיל ברגל שמאל, אני יודע מה שם אמרתי אותם. המלאך נגע על שפתיים, שליחות של הקדוש ברוך הוא הביאה לי גחלת על השפתיים, זה שיא האמונה. ואז הוא שומע
ואז יש לו הסבר, אתה אמרת בשפתיים אנוכי, אתה צריך לבוא חיתוי ברנר, יש פה, אני יודע, יש פה קשקשים, יש פה חמץ, אני יודע מה, אני מכשיר את זה, אני לוקח את, את הגחלת ואני מנקה לך את הפה, הפה הזה הוא לא בסדר, ואני העברתי אותו בתהליך החיתוי הזה, שלא תגיד על המסל דברים לא טובים. אין הגזע הסתם, אני בצורה כזאת הייתי קורא את כל הפרק ומראה איפה יש קטעים, הייתי צובע את זה כדי, אבל סך הכל הפרק נראה לך מאוחד, חמוד מאוד, יפה, ויש לו ריקוס פנימי, ופתאום אתה רואה איזה צורה נחמדה שמראה הוא מראה מורכב, אבל המראה המורכב הזה הוא מה שתראו בפנו דמיון, אצל הנביא זה לא דמיון, זה חלק מן המציאות שהוא חי בה.
אז איך מזה אנחנו רואים שהדמיון הוא דבר חיובי, אם אצל הנביא זה בכלל לא דמיון?
מה שאנחנו קוראים דמיון, לכן אמרתי, אני מצלם ואני יכולתי לצלם במצלמה הדיגיטלית שלי איך הגחלת אף, אבל להבין שזה חלק מן השליחות, וכשהוא תאר את זה, אני כמובן מצרף לזה את הרמזים בימי עוזיהו מלך יהודה, מצרף לזה דברי חז"ל ואת כל הצ'ונט הזה ואני רוקח אותו, ואז יוצא לי דבר יפה מאוד בדבר הזה. אז רואים, במומה של מערכת דימויים נבואיים, מכמובן שאתם גם מרגישים את עצמכם שמזה אני יכול לצאת להמון המון פרטים נוספים בתנ"ך בשביל לדבר, כולל גם שלי. איפה כתוב בתנ"ך שלי?
עוד קשרי.
עוד פעם?
קשרי, מי זה עוסק?
מצורת קשה לי.
עוד פעם?
מצורת קשה לי גם.
אני לא יכול
לעשות את השני
קשה לי. בסדר, נזכירו.
אבל על אירוע קשור לשאלה. לא דימוי. מה שאמרנו עכשיו זה כמובן קשור לדימוי. דימויים. הוא יקאה את שני אריאל מואב ביום השלג שירד לתוך הבור, בניהו בן יהוידע. לא יודעים בדיוק מה זה, אבל כנראה היה יום שלג גדול גדול, כשהנביא רצה לשמר את המואב, אם היה מורה מיורד, היה יום שלג, ואז הוא עשה את כל הדברים האלה. היה דבר מיוחד במינו. בשנת תש"ב, 42, ירד שלג גדול מאוד. גם בירושלים, גם בעיקר בתל אביב, היו פה, אני חושב, 40 סנטימטרים, משהו. הרב זבי היה אז עולה חדש, והיה מתפרנס מכתיבת מאמרים, אז הוא כתב מאמר גדול, השלג מהלכה, כדרכו בבקיאות שלג לגבי מוקצה, לגבי לפורר אותו, לגבי לטבול בשלג. המאמר החמוד הזה נמצא בספר שלו לאור ההלכה, השלג של מאמר, שיש שם כאין ערך באנציקלופדיה, עד שהאנציקלופדיה התלמודית הגיעה לשלג, זה בניין הדיאל, אבל אני חושב שרבי יהודה אמר את זה בדיחה, מה יהיה כתוב באנציקלופדיה התלמודית בערך תמיד, בקורבן התמיד, זה אומר לא יהיה. אז יכולה רבה לראות את זה כבר, לא צריך אותה את הערך. על כל פנים, אז אלה כולם דימיים, זאת אומרת, זה שימוש בדברים שנמצאים כדי שאתה יכול מזה לדמות. מזה אנחנו רואים שדמיון הוא לגמרי לא דבר פשוט, והוא כלי גדול להבנת דרכי השם. זה כמובן קשור למה שהדמיון שופע נחידה בהם. אבל
זה לא איזה פרט שולי פה?
זה ככה נראה, אבל אחר כך אתה רואה לנסה את העולם הדמיוני, ואתה רואה איך שזה קשור לחושה הגופנית. אז זאת אומרת שהדמיון משמש פה איזה כלי שהוא מעוות את התפיסה. אז לכן אנחנו נדבר מה טיבו של הדמיון כדי להבין מה הוא משנה פה.